TOIL, הרדיו של ישראל. יוצאים לבלות? אם שותים, חושבים חיים ולא נוהגים.
חושבים חיים.
משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. rsa.gov.il
יפו סיפור האל, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מרגישים שהאדמה רועדת מתחת לרגליכם? כנראה זו רעידת אדמה. רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו, לכן חשוב להיות ערוכים ולפעול לפי ההנחיות הבאות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח. אם אינכם יכולים לצאת החוצה, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף מחשש לצונמי. למידע נוסף, היכנסו לאתר פיקוד העורף, orf.org.il, או התקשרו ל-104, מרכז מידע טלפוני בשפות שונות. מגישים המשרד להגנת העורף ופיקוד העורף.
של רדיו סול בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, עופר לוין ודרור בוקצ'ין. צהריים טובים דרור, מעניינים. עכשיו, עכשיו.
אצלי מצוין, איך אצלך?
אני נהדר, אין תלונות, וצהריים טובים, שי ניסים, מעניינים.
בסדר גמור, צהריים טובים.
ברוך הבא.
תודה, תודה.
פרלמנט הנדלן, תוכנית הרדיו של רדיו סול, אנחנו מארחים היום את שי ניסים, מנכ"ל ובעלים של חברת לי מרשל, נכון?
נכון, נכון.
מה זה השם הזה? בוא נתחיל עם השם הזה, ואחרי זה נמשיך הלאה.
תשמע, אתה פותח פה תיבת פנדורה. אבל אני אתן את זה בתקציר קל, כמובן. גדלתי בלי אבא, ואחרי 34 שנה, בחור בשם לי מרשל בארצות הברית, חבר, עזר לי למצוא אותו. וזה היה מרגש ביותר, וכמובן זה היה זה רגע מכונן, והבטחתי לו, אמרתי לו, תשמע, את השם שלך אני אנציח. אז כמובן שהוא צחק ואמר, איך ולמה, והנה, לי מרשל. אז זה הסיפור.
איזה סיפור.
כן, האמת סיפור. הוא אמר לנו, כשאמרנו קודם, הוא אמר, יש כאן סיפור מעניין, אל תספר, ספר לנו בתוכנית, לא ציפיתי למש כזה. חשבתי על שם ארבע ילדות, אחת, לא יודע.
יפה, בהחלט סיפור יפה.
מכיר אותו, מעריך אותו, ותודה לאל, הוא עזר לי גם.
יפה, ואתה עושה לו טוב, נראה לי.
כן, כן, תודה רבה.
אז רגע, אז כמה מילים על מרשל כחברה?
לימרשל היא חברה יזמית, היא עוסקת בכל התחום של התחדשות עירונית כמובן, מיזמים אישיים שלה, החברה בתוכה מחזיקה גם חברת ביצוע, ג5, אנחנו מבצעים לעצמנו את הפרויקטים, מקפידים על כל שרשרת המזון, רק אשמה אחת יכולה להיות אלינו, ולא קבלן ברח, זה עשה וזה אמר.
100% אין-האוס.
בזה אנחנו מאמינים.
בנייה, מכירות, שיווק, הכל.
כן, תכנון, תכנון, התחלות.
נכון, נכון.
המריבות עם העירייה.
הכל, הכל, הכל. הכל בתוך הבית. וזה בסדר, אנחנו שולטים על המערכת, לא יכולים להגיד שמישהו עשה לנו משהו. אנחנו פשוט מייצרים את הכל.
איך הגעת לזה בכלל?
אני התחלתי ממש כבר בחופשת שחרור, בקבלנות, בביצוע הכוונה. ולאט לאט התפתחתי מעולם הביצוע ולאט לאט לתוך העולם הפיננסי, והיום אני משלב את שניהם ביחד.
מה הכוונה עולם פיננסי?
תשוק ההון, אפילו הרציתי בנושא הזה המון שנים במגמות, ואת כל הטרנדים של השוק אתה חייב לצפות ברמה כזאת או אחרת כדי להעריך נכון את המהלכים שלך, את המימון שלך, את ה... חדוות העשייה בשוק, כל הדברים האלה באים דווקא מהשוק הכללי ולאו דווקא מהעולם שקוראים לו נדלן. ותוך כדי זה אתה יוצר מין מערכת חשיבה שהיא משולבת. עד היום זה הולך לנו.
נהדר.
תוך כדי תיוק דרך אגב, ראיתי גם לי מרשל לימודי נדלן. כן. אתם מתעסקים בזה גם?
זה ההובי שלי כמובן, אנחנו עושים את זה בשילוב עם מכללת תל חי. פרופסור יאיר דוחין הוא המרכז האקדמי, אנחנו מלמדים נדלן, אבל מלמדים נדלן פרקטי. זאת אומרת, לעזור לך להיות בחשיבה של מיני יזם, זה מאוד עוזר, זה מאוד עוזר גם לחשיבה עצמה של לבחון הזדמנויות, להעשיר קצת את ההון האישי שלנו, זה מאוד מאוד חשוב. ושם כמובן אנחנו מלמדים את רוב התחומים שקשורים לנדלן, אם זה התכנות של העסקאות, התכנון שלהם, המסע ומתן החשוב שלהם, היכולת השמאית לצפות את זה, איך מתרגמים את זה מחול לכסף.
כן, אחת הבעיות הגדולות.
אז לפני שנכנס, סיפרנו בדיוק. דיברנו על זה, אופר, מה קורה לנו בשוק היום.
כן.
שכניסה של אנשים שהם פחות מקצועיים, גורמת להם לעשות טעויות, שבסופו של דבר הם משלמים על זה מחיר לא פשוט.
Okay, יש המון אקדמיות היום, אבל אף אחת לא נותנת, בודדות האלה שנותנות את הפרקטיקה, הלכה אני מאוד, למעשה.
אני מאוד מאמין בפרקטיקה, אני חושב שיזמות, או בכלל להיות יזם, זה לא איזשהו מקצוע או תואר, זה בעיה נפשית. אז את זה צריך להבין, אבל רוב האנשים חושבים על יזמות דרך החור של הגרוש. זאת אומרת, כמה כסף יש לנו בכיס, זה גודל החלום. אנחנו מלמדים שם לחשוב הפוך. המיומנות להבין את העסקה, לקרוא אותה, להבין את התהליכים שלה, לחיות אותה, זו המיומנות הכי חשובה. אחר כך יש עוד כלי שקוראים לו כסף, גם אותו צריך להבין ולקרוא לו נכון. אבל סך הכל, כל זה יוצר לך מין מערכת חשיבה קצת יותר מאורגנת.
ברור, שאם אתה לא תעשה את החלק הראשון כמו שצריך, אז אולי תעשה כסף, אבל זהו. לא תצליח להתגלגל הלאה.
כן,
אצלנו... אתה תשרוף את עצמך מאוד מהר.
בקורס אנחנו מבדילים בין השתיים, אנחנו קוראים לזה, יש את הקבלנים או לא קבלנים חלילה, לא רוצה להקצין גוף או משהו, אבל יש את האנשים שחושבים ברמת האקסל על עסקת נדלן, ויש אנשים שהם חושבים ברמת ההיתכנות על עסקת נדלן. אז ברמת ההיתכנות באים כל האנשים שבאו מהעבודה עצמה, כמו שאומרים. ברמת האקסל זה...
אנשי אקדמיה.
גורמי מימון למיניהם.
כן, אנשי אקדמיה. עוד, צריכים לדעת לשלב את שני הדברים האלה ביחד.
הנזק בביצוע הוא יכול להיות אדיר. אם אתה... אפילו שאתה מסתבך עם קבלן ואתה מושך את הפרויקט שנה קדימה, אז זה גם מסתבכות. ואני חושב שצריך להבין בזה.
אני חייב לשאול שאלה. שאולי, אתה יודע מה, אנחנו לא חושב שראיינו פה לאחרונה, דרור, קבלן ביצוע גם, חוץ מידידנו ריקו, שבשנה האחרונה מדד תשומות הבנייה עלה בצורה מטורפת.
טס.
כמעט, אני חושב 5%, אנחנו מעל 5% בשנה אחת.
כן.
אני לא זוכר כמעט ההיסטוריה. היה שנים, עברו 4, אבל שאני זוכר.
כן.
מה אתה רוצה להגיד לאותם אנשים, עוד פעם, בראייה שלך כיזם. כן. אתה יודע, אני לא יודע אם סיפרתי לך, יש לי עסק לייעוץ משכנתאות, והרבה אנשים אני מוצא את עצמם שפתאום, אתה יודע, במיוחד במחיר למשתכן, ששם הקבלנים והיזמים אומרים, לא, אל תקדים תשלומים, לא מוכנים להקדמת תשלומים. ואני אומר תמיד לאנשים, תנסו להקדים תשלומים אצל קבלנים אחרים. מה אתה בתור יזם רוצה להגיד, יכול להגיד בקטע הזה ללקוחות, לרוכשים, איך, יש לך איזשהו סיי, משהו, לא...
כן, אני חושב שמדד תשומות הבנייה הוא תהליך מורכב של באמת עליית חומרים, וגם התקופה עצמה היא תקופה ש... עלו בה הרבה מוצרים שנכנסים לתוך העולם הזה שנקרא נדלן, ואין מה לעשות, זה איזושהי הגנה על הקבלנים שבונים, כי לצורך הדוגמה, אם מתייקר הברזל בכמעט 40% או 50%, הקבלן יכול לפשוט רגל. אז זו איזושהי הגנה. מצד שני ומעידך, אני חושב שכדאי להתאמץ כשקונים דירה בהסכם הראשוני, לייצר מין מצב שאנחנו משלמים את חצי הדירה לפחות בשלושה או ארבעה חודשים הראשונים, במין הסכם שגם תומך בעוצמה הכלכלית של הפרויקט, ומן הסתם זה גם עוזר ללקוח, לצרכן.
שבמצב כזה למעשה היזם מקבל יותר כסף אליו, נכון, יש את הבטוחות, הוא לא, אפשר לעשות את זה בלי בנק מלווה וכל הדברים האלה, הוא מקבל גם, הלקוח מקבל בכלל ביטחונות, אבל אז ליזם יותר קל לקנות חומרים מראש, נכון, לגדר
בערך? זה עוצמה של פרויקט, זה לאו דווקא יותר קל לקנות, כי אם יש ליווי אז יש ליווי, אבל זה יוצר עוצמה לפרויקט בעיני היזם, הוא יכול לתרגם את זה אחרת, לפרויקטים אחרים שהוא נמצא בהם, וזה טוב מאוד, אבל פה נתת לי, ביקשת ממני לתת טיפ לצרכן, אז הצרכן הסופי הוא זה שצריך, איך לקרוא לזה, כשהעניינים חמים, לסכם קודם כל את זה. תשלומים, תגבולים, מיידיים, זה מה שאני יכול, וזה הכל. אני חושב שהוא חוסך לעצמו הרבה עוגמת נפש.
הוא חוסך, אני תמיד אומר ללקוחות, תמיד יש את הדילמה, האם לקחת עכשיו גרייס לשנתיים נניח, ולשנות ריביות בלבד. כן. בסוף הריביות זה יכול להיות סדר גודל של 2.5-3% בממוצע. היום. כן, לעומת מדד תשומות הבנייה שיכול להיות אותו דבר, 4% בממוצע. ואני אומר, יכול להיות שבתכלס זה משתווה.
כן.
מבחינת הסיכון, אבל פה, בסוף התקופה פתאום אתם צריכים לבוא עם איזשהו עוד 100,000 שקל לגייס תזרימית.
זה עוד שנים עבודה, כן.
תזרימית, עכשיו, עוד 100,000 שקל פתאום אתה צריך, אז אני מעדיף לשלם את זה מראש ולדעת שביטחתי את הכסף, לפחות לחלקו.
מזומן הוא המלך.
אמרו פעם, התוכן הוא המלך, אבל...
זומן הוא המלך. כשאתה בא לקנות דירה, בטח מול יזם, וכשאתה עם הרבה הון עצמי, לא במינימום, והוא רואה את הכסף על השולחן, הוא יכול לעשות לך דברים ש...
כן, לגמרי.
כן, אמירה, אני תמיד גם אומר ללקוחות, בסופו של דבר, מדד תשומות בנייה זה גם מגן איפשהו על הלקוח, אנחנו לא רוצים שהיזם יפשוט את הרגל, כמו שאמרת, 40% עלייה של ברזל, אני לא רוצה שהיזם יפשוט את הרגל, אז מה אם יש לי ערבות בנקאית? אני, זה לא...
כן, אבל בכל זאת, זו תקופה שהיא תקופת ביניים כזאת, גם הריבית בסימן עלייה, וגם מדד תשומות הבנייה בהתקשחות, אני קורא לזה כלפי מעלה, צריך לשים לב לדברים, וצריך לסגור כשסוגרים עסקאות, כמה שיותר מהר לשלם את הכסף, ולסגור את הפינה הזאת, כי אנחנו לא יכולים לדעת מאיפה זה יצוץ לנו.
נכון, נכון. ודאות.
תגיד, השינויים שמתרחשים היום בשוק המקומי,
כן.
לא רוצה להגיד מרד צרכנים, אבל עלייה כנראה הוא ירידה, נגיד, זה ירידה בכסף הפנוי של הצרכנים. מה עשויה או עלולה לעשות לדעתך על השוק? תשפיע, לא תשפיע?
על שוק הנדלן, כן, אתה מתכוון? אני חושב ששוק הנדלן מושפע מדברים אחרים לגמרי. שוק הנדלן מושפע בעיקר ממחיר הכסף, זאת אומרת, ככל שהריביות נמוכות, אז יהיה פה מחירים גבוהים. אם תסתכלו על המדד של שוק הדיור ותבינו מי רכש דירות, אז מתוך 100% רוכשים, רק 13% זה אנשים שהיו צריכים דירה כדי לגור. כל השאר משקיעים, לפחות בשוק הכללי. ואני חושב שהפימפום הזה של שוק הדיור הוא בגלל שיש כסף פנוי ובריבית מאוד נמוכה, ואנשים רואים בו אלטרנטיבה יחסית בטוחה, כי אל תשכחו, אנחנו ישראלים, מה שיש לנו למכור במדינה הזאת זה בעיקר נדלן, וככה זה ימשיך לעלות כל עוד הריביות נמוכות. לדעתי, אם מותר לי כמובן, ובצנעה רבה, אני בא ואומר, שאני חושב שבשנה הזאת הריבית קצת תתעורר כלפי מעלה, וזה עלול לשנות מגמה. אני לא אומר ירידת מחירים, אבל סוג של...
הקפאה כלשהי, אבל...
מה שאתה אומר נכון לשוק הדיור, האם זה נכון גם לשוק המשרדים?
שוק המשרדים הוא שונה לדעתי, הוא כיסים אחרים. אנחנו... פימפמנו אותו כמשקיעים, אנחנו כציבור, פימפמנו אותו כמשקיעים לדעתי, ואני חושב שמשרדים, מן הסתם, אנחנו צריכים גם להירגע עם העלייה הזאת, אין אכלוס מלא לכולם, לעומת זאת, ופה אני אומר לעומת זאת, במקומות שאין משרדים ולא היו מורגלים למשרדים, כמו הפריפריה, מקומות שאנחנו לפחות מצויים בהם, אז שם דווקא אני רואה ביקוש, כי אין, פשוט אין. פה במרכז, אני חושב שזה גם...
כל קרקע אפשרית, יש משרדים, אתה נוסע על 531, יש לך מגדלים כל פעם של משרדים, אני לא מדבר כבר על בפנים.
אני חושב שהוא די מוצף, אבל גם יש מקצועות חדשים שלא היו בעבר, שמאכלסים משרדים ובעבר לא היו. אז מן הסתם, בעבר, לדוגמה, אם בשוק הנדלן מתווכים היו יושבים על פינות הרחוב, היום הם עולים למשרדים, אז כל מיני תפוסות כאלה ואחרות של מקצועות שבעבר לא היו, אז היום מאכלסות משרדים, גם לזה צריך לשים לב. במגמה העולמית אני רואה מצב שישראל היא מדינה שנכנסות אליה, נכנסים לפחות הרבה משקיעים או הרבה כסף זורם פנימה, ומן הסתם הפכנו להיות האדמיניסטרציה של כל המזרח התיכון פה בלי לשים לב, וכן, יש ביקוש גם למשרדים.
תספר קצת על החברה, מה עושה חברת לי מרשל?
חברת לי מרשל בנויה ומסועפת מחברות פרויקט בתוכה, וחברות ביצוע, חברת ביצוע, כמו שאמרתי. החברה היא חברה יזמית, היא מובילה את השלבים של... עסקאות נדלן ממש מההתחלה, בחלק מהמקרים אנחנו קונים את הקרקע עוד שהיא בתולה ויש עליה רק סיכויים קלים, בחלק מהמקרים אנחנו מתחילים את הרכישה בקרקע שיש לה ייעוד ומנסים לשנות אותו, להגדיל אותו, וברוב המקרים אנחנו בונים אותה לעצמנו, ופה נכנסת החברת ביצוע, ואנחנו מגיעים עד למצב שהקרקע בנויה והכל בנוי וגמור, ומנסים כמובן להשאיר את הנכסים אצלנו, וכמובן מימונים כאלה ואחרים, ויש לנו שותפים לעסקאות מהסוג הזה.
כלומר, להשאיר את הנכסים אצלכם, אם בניתם משרד, לא למכור אותו, אלא להשאיר ולתת שכירויות משנה.
כן, אנחנו בעד להשאיר את הנכסים, כן, בוודאי.
ולגבי מגורים?
מגורים, אני מאמין גדול מאוד בדירות לסחירות. אני חושב שצריך להיות מתחמים, ולאו דווקא בניין פה ובניין שם לסחירות. אני חושב שצריכה להיות תרבות כזאת במדינת ישראל, של דירות לסחירות לטווח ארוך. זה מאוד נפוץ בעולם. אם תשאל אותי, המגמה הכוללת שאני רואה לנכון, היום הצעירים, אם תיקח את הילדים שלי לדוגמה, הם לא חושבים להשקיע 40 שנה במשכנתה. הם כבר רוצים לגור במקום שטוב להם היום, ומחר הם עובדים במקום אחר וגרים במקום אחר. הם רוצים לגור, אתה יודע, ברמה של לא להיחשף לעשרות שנות עבודה ולהחזיר כסף. ואני חושב שהיום הציבור הוא כזה, הוא מוכן לזה, לסחירות לטווח ארוך. ואם אתה יוצר מתחמים שהם ייעודיים, לדוגמה, לצעירים או למבוגרים או כאלה וכאלה, אני חושב שזה פתרון מאוד טוב, והאופנה לקנות דירות הולכת ונגמרת.
אתה יודע, זה אפשר לעשות פאנלים שלמים על הדבר הזה.
כן.
לא, הנתונים יראו לך שאחוז הישראלים שמחזיקים דירה ירד מ-73 ל-68 או משהו כזה אחוז.
אתה יודע, אני לא נכנסתי לניתוחים למה הוא ירד, האם בגלל שאין לאנשים הון עצמי לרכוש דירה, כי ברגע שהיה להם הון עצמי לרכוש דירה, הם היו רצים וקונים כנראה. כי ביום שישי שיושבים בבית ושואלים את הזוג כמה אתה משלם שכירות, ואומר לך 6,000 שקל, הוא אומר, מה, תיקח משכנתה ב-6,000 שקל ותשאיר אצלך את הכסף. זו האמירה שכולנו גדלנו עליה. ואותי, דרך אגב, כשאני מסתכל קדימה, אין לי בעיה לגור בשכירות. היום אני עובד, יש לי משכורת, הכל טוב ויפה. הבעיה שאתה מגיע לגיל קצת יותר מבוגר, לתקופת הזהב שלך, והפנסיה לא תמיד מאפשרת לך להמשיך להזכיר, לשלם סכומים, לא מדבר בכבוד, אתה יודע, לא מדבר כבר על הפנסיות, מי יש ומי אין.
מוחשית, אני חייב לתת פה דעה משלי בנושא הזה. אני חושב שלקנות דירה זה לא דבר כלכלי קודם כל, זה לא עסקה כלכלית. זה עסקת ביטחון לגמרי, אתה כביטחון רוצה שיהיה לך בית. לאו דווקא עסקה כלכלית, כי בסך הכל שאתה קונה דירה משלך, בלי לשים לב, אתה משלם את המשכנתה, היא כמעט כפולה במחיר שאתה משלם בסופו של יום.
אני כוכבי, אתה לא יצא, דרך איזה יועץ לקחת את המשכנתה?
יפה, איזה יועץ לקחת, יפה. אתה משפץ אותה כל איזה עשור לפחות.
משקיע הרבה כסף.
אתה משלם מס, אתה משלם עורכי דין, אתה משלם, אתה פשוט חי מעל מה שאתה יכול, כי אתה מכין את עצמך לשנים הבאות, ובסופו של דבר, אחרי 40 שנה ששילמת, אתה הולך ועובר עוד פעם בית, ועוד פעם משלם משכנתה, ועוד פעם מרגיש מורווח, כי מכרת במחיר גבוה, אבל בפועל אתה בתוך משכנתה כל חייך. כשאתה מזכיר דירה לפי צרכיך בלבד, וכמובן לא הולך ומאמר בקזינו, אבל שומר לך קצת יותר כסף בצד, מגיע מצב או איזון בחיים שהכסף הזה יכול לשלם לך.
זה נכון, למעט אם הדירות לא היו עוברות תהליך של השבחה. כי קנית ועשית מעבר למה שהיית יכול לעשות עם הכסף הפנוי שלך בבורסה או במקום אחר. אז
זו שאלת העיתוי. אני חושב שאנחנו אחרי עשור מאוד מוזר ויקר, והיום לקנות דירה זה
מי שקנה לפני עשור והולך למכור אותה היום, שיחק אותה.
בתנאי שהוא לא קונה עוד פעם דירה. אם הוא קונה דירה למגורים, אז הוא לא שיחק אותה, הוא צריך לקנות באותו מחיר. אז זה המצב. אני חושב שזו התרבות שלנו. היא לאט לאט מכוונת את עצמה.
טוב, אני רוצה להיכנס קצת לדברים שאתם עושים ביום-יום.
אוקיי.
על מה אתה הכי גאה לספר בפרויקטים שלכם?
אני מאוד, אני חסיד של הפריפריה. אני חושב שהפריפריה זה מקום שעוד לא נגענו בו. אנחנו נמצאים בהרבה מקומות בפריפריה, אם זה ביוקנעם, אם זה בטבריה, חולון נחשבת פריפריה. אנחנו גם בחולון.
לתושבי ראשון.
פתח תקווה, כן, כל האזורים, נתיבות.
המרכז שהוא לא מגניב נקרא לזה ככה.
כן, המרכז, אני לא בעד להכנות את הכסף על הקרקע, 30 או 40 מיליון למשך שנה, אתה כבר, אתה לא יודע אם אתה רווחי או לא רווחי. בפריפריה עדיין זה עושה שכל. ואני חושב שבשנים הקרובות, כשהתחבורה קצת יותר
תשתפר,
הפריפריה תהפך להיות קלה להגעה.
נתיבות זה כבר עם רכבת, לא?
נכון, היום בנתיבות,
שדרות, נתיבות,
אשקלון. אתה בשעה 5 בערב בא עם רכבת לסינמה סיטי, רואה סרט וחוזר. זה לא היה בעבר. היום רואים את זה קצת יותר קורה. אז אני חושב שהפריפריה, בזה אני גאה, זה גם אידיאולוגי, וזה גם מחמם את הלב שאתה בא ועוזר לשכונות להתפתח. אנחנו מקבלים גיבויים באמת מהראשי הערים באותם מקומות. אנחנו אפילו במצפה רמון עושים פעילות מאוד רחבה. ואני חושב ששם העשור הקרוב יגיע גם לשם. ככל שהטבעת התל אביבית מתייקרת, אז הטבעות אחריה הופכות להיות נחשבות יותר. זו דעתי.
לא, אני מסכים שתל אביב מתייקרת.
כן.
אני רק חושב שעדיין אנחנו רואים את מי שרצה לגור בתל אביב בשלם כמעט כל סכום בשביל לגור בתל אביב. בוא נאפיין את האוכלוסייה שגרה בפריפריה.
אני לא הייתי רוצה להיכנס לזה, כי אני לא עד כדי כך מכיר את הדמוגרפיה. אבל...
האוכלוסייה החדשה, אבל, שמגיעה אולי.
אוקיי, האוכלוסייה החדשה, כן. אני רק רוצה לתת נתונים דמוגרפיים כלליים. אנחנו, כשהתחלנו לחשוב מחשבות, היינו 8 מיליון איש. היום אנחנו כבר 10 מיליון איש. אני חושב שעוד מיליון איש במדינת ישראל לא תהיה ברירה, אלא לעשות מהפריפריה תל אביב הבאה. ואני לא הייתי אומר תל אביב, אבל לפחות אנחנו רואים כבר עטבות מס מפליגות ודברים מהסוג הזה שהמדינה לוקחת על עצמה. אני רואה את זה בפריפריה. ואני חושב שמקומות שלא גילו אותם עדיין, כמו טבריה, זה לגור על המים, בלי לשים לב, אנחנו משלמים על המים כמעט פי 3 בכל מקום. ובטבריה עדיין לא גילו אותה, ואנחנו שם עושים צעדים.
אתם בונים בתוך טבריה עצמה או שכונות חדשות?
טבריה עילית, איפה?
בטבריה, בכל קריית משה והסביבה, אנחנו
לא מכיר את טבריה עד כדי כך.
לא נורא, זה בסדר. אני חושב ששם אנחנו נוכל לעזור לשכונות בצורה טובה יותר להיות מתוכננות.
אתה מדבר שם על פינוי-בינוי או על בנייה חדשה?
סוג של התחדשות עירונית בפריפריה יותר נכון.
בפריפריה בוודאי. אנשים הם מאוד טובים שם, מאוד רוצים, ופשוט זו העשייה.
אבל עד היום, תסתכל.
רגע, רגע, בוא נראה רגע, בצד היזמי שנייה. על כל דירה שאתה מוסר לדייר ותיק, כמה דירות חדשות אתה צריך לבנות בשביל שהעסק יהיה כלכלי?
בטבריה החישוב שלנו עומד על 9.8.
1-10. רציתי לזרוק את זה קודם.
זה מאוד חשוב, אתה צודק. המדינה עדיין לא מוכנה לכך, גם אנחנו. אני חושב שבשנתיים הקרובות אנחנו נהיה מוכנים לכך, וגם המדינה. ומה לעשות? בגלל חזון מהסוג הזה, קמים דברים.
לא, אבל יכול להיות,
אתה מבין, אני הורס 100 דירות, אני בונה 1,100.
אתה צריך לבנות 1,100.
אבל אני רוצה לתת פה נקודה לחשיבה. היום, התכנון שקיים היום הוא מאוד גרוע, כמו שאתה מבין ויודע. הבניין הכי גבוה באזור הזה זה 4 קומות. אנחנו יכולים לתת קצת יותר עוצמה באזורים האלה ולתכנן אותם אחרת. וכן, זה מכניס למחשבה את כל התכנון החדש.
כן, אבל יכול להיות עם עבודה עם ראשי ערים ורשויות שנותנות אקסטרה שטחים במקומות אחרים, כי לשים עכשיו...
קרקע משלימה זה שם המשחק.
בדיוק, נכון. לשים עכשיו מגדל באמצע טבריה, באמצע ברור, שכונה כזאת, חנקת את הש... לא מדבר על השכונה, על הדיירים, מי שירצה טוב, לגור,
זה
אבל...
זה האופי של הדייר...
חנקת את השכונה ב...
אתה צודק, אנחנו לא מחפשים להכניס פה מגדלים בכל מקום. אני דווקא בעד מרחב מחיה ראוי, אבל אני חושב שיש הרבה שטחים שהם מבוזבזים, לא בנויים נכון, אין מרתפים באזורים האלה, אין שימוש נכון בגיאוגרפיה של הקרקע, אפשר לעשות את זה טוב יותר, ואנחנו עושים את זה עם בעלי מקצוע. אני לא אומר שבכל מקום זה רווחי ונכון לעשות את הדברים, okay. אבל תיקח מקום, כל מקום במרכז, על 700 מטר יש לך מגדל של, אני יודע מה, 5, 8, 9, 10 קומות.
איפה? זה קטן.
בטבריה,
זה מגדלון.
כן. בטבריה על דונם וחצי יש לך את הכמות דיירים הזאת. אז יש לאן להתפתח.
אתה רוצה לדבר על העיר טבריה או שלא רוצה להיכנס?
לא, בכלל לא, אני לא חושב
ש... ברור.
יש לנו בעוד מקומות.
כן.
התפתחות כזאת.
בואו נעשה...
הפסקה קצרה.
כן, 3 דקות ככה, נתרענן, נשתה. נענה אס-אמסים ונחזור אליכם.
וואטסאפ עם אופר, אנחנו כבר מזמן לא שם.
איזה שם נרדף.
שמש בחצים בקרה אל מול פני הסערה חידון
עכשיו ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, דרור בוקצ'ין, אופר לוין, מארחים את שי ניסים מחברת לי מרשל, מה עניינים שי?
בסדר גמור.
אני, לפני שיצאנו, לא נרגעתי עוד מהנתונים שלפני ההפסקה. יושב פה בחור, נראה לי מבין עניין, ועשה דבר או שניים בחייו, ומסביר שהוא הולך לעבוד בטבריה, ששם יחס דירות חדשות לדירות קיימות צריך להיות 1:10. ואני שואל את עצמי, תגיד, מה ההתעקשות הזאת?
תראה, אנחנו, איך אני אקרא לזה? אני לפחות. אני מרגיש שכסף ללא אידיאולוגיה או ללא נשמה, הוא לא, איך לקרוא לזה? אין מה לעשות איתו. אני חושב שבטבריה יש גם אידיאולוגיה. יש לנו גם את ההבנה הכלכלית איפה לגעת ואיפה לא לגעת. וכן, מה לעשות? גם שם יש שכונות ואנשים טובים ומשפחות וחיים, ואנחנו יכולים לעשות שם טוב להם עם הניסיון שצברנו בעוד מקומות. וזה לא רק כסף. ואני מאמין שהמדינה תתעשת מה לעשות עם ירידת אדמה או בניין חליל נופל או דברים מהסוג הזה. יגידו, איך לא חשבנו על טבריה? אנחנו חושבים מראש על טבריה, ואנחנו חושבים מראש על פריפריה כפריפריה. ואני חושב שגם שם יש צרכים שאנחנו, אולי לא בגדלים שאנחנו מכירים במרכז, אבל יש צרכים, ואנחנו...
זה החצר האחורית שלנו, נוח לנו.
בית שאן זאת העיר הכי מסוכנת מבחינת רעידות האדמה. לא קורה שם כלום, בגלל שההתכנות הכלכלית היא קשה מאוד.
היא שואפת לאפס. אבל טבריה, אני מאמין שעדיין לא גילינו אותה, ואני חושב שיש שם נהירה... לא קטנה בימים שהם לא קורונה כמובן, נראה שלא קטנה של תיירות, ובתי מלון שקצת איבדו מהזוהר שלהם, אבל מתחילים לחזור אל שם. ואנחנו כישראלים עוד לא זיהינו את המושג הזה, שנקרא דירות נופש בטבריה. אל תשכחו את זה.
דירות נופש בטבריה.
כן.
ברור.
על הים?
א', היה פה בחור שסיפר על הפרויקט ליד... אתה זוכר? עופר.
כן, 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 אבל לא, יש לנו, אני ראיינתי מישהי, שכחתי שם שלו, שרון שהייתה,
ניר דיבר על הפרויקט.
גם ניר דיבר על הפרויקט, ניר שחר, וגם שרון דיברה על פרויקט ממש על טבריה עצמה, ממש על החוף.
אני חושב שהזמן יעשה רק טוב לאזור הזה, אנחנו בעצלתיים שם.
טוב, אז אני כן חושב ש... צריך לדבר, אבל אנחנו נעשה הפרדה בין העיר טבריה לבכלל הפריפריה ולשלטון המקומי, וכמה הוא יכול לעזור ולתמוך, או שזה נחסם שם וצריך את המעורבות של הממשלה.
חייבים מעורבות של הממשלה, אבל לא בגלל הממשלה אנחנו נעצור. אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לתת קצה חוט, להראות יוזמה, ואני מקווה שאנשים טובים שעוסקים במלאכה בכל ועדות התכנון ובכל ה... עיריות הקשורות, גם ייתנו יד וכתב ויעשו את זה. כי בסך הכל, מה יש לנו פה? כמה כבר, איזה גודל יש למדינה הזאת?
כמה עוד רוצים לגור בתל אביב?
אני יכול להגיד לך, רגע, רק בשביל לסכם את זווית ההסתכלות שלי על טבריה, אנחנו בדיוק לפני שנתיים, אשתי ואני, היינו במלון אירופה.
כן, מלון נחמד מאוד.
מאוד, סוף שבוע, יום נישואים.
יפה.
כן. ואני זוכר שלא הצלחנו למצוא, למעט מסעדה אחת מזרחית, בעיר בשביל לאכול ביום שישי בערב. אני זוכר בתור לפני 30 שנה שהייתה לי חברה של המשפחה שלה, הייתה כן דירה שם, הייתה הפגודה. אני לא יודע מי טבריאני ומי זוכר, רק מעיד על כמה אני זוכר.
אני זוכר אותה בתור ילד.
ברור, היה שני צדדים מהכביש, פה זה הפגודה ופה זה האיטלקיה או משהו כזה. ויום שישי בערב אני זוכר את האזור של העיר העתיקה לכיוון הנמל, היה ערני. היום, מת, ורק נערים ונערות חרדים מסתובבים שם ועושים מפגשים אסורים.
אז אני רואה שאתה מצדיק אותי ואני אוהב את זה, כי יזם נכנס בשלבים האלה, לצערנו ולטובתנו, ובשלבים שהכל מתעורר, זה היה בזכות יזמים שראו את זה לפני. וככה אנחנו פועלים, ואני חושב שזה נכון לעשות, ואת זה מה שאנחנו מלמדים בבית ספר לנדלן שלנו. לזהות את המקרים, כשכולם רואים אותם הזדמנות מלאה דרדרים וקוצים, ולא יפה ולא טעימה.
זה רואה את האוקיינוס האדום, זה רואה את האוקיינוס הכחול.
זה קצת שונה, האמרה הזאת, כי נכון, אתה גם צודק, האוקיינוס הכחול למעשה זה טבריה, והאוקיינוס האדום זה תל אביב, שכולם שם שוחטים רת השני בשביל מחירים, אתה צודק. אנחנו מזהים באמת את הפריפריה כמקום לעתיד, לאו דווקא את טבריה, טבריה נתנו כדוגמה, אבל אני חושב שגם ביוקנעם.
אוקיי, אני לא מכיר מספיק טוב את יוקנעם, אבל אני יכול להגיד שאם מדברים רגע על הפריפריה, קצרין הייתה עיר שבשלוש שנים האחרונות עשתה פריחה מטורפת, ואתה לא מצליח, לכאורה אתה לא יודע להסביר.
לא הייתי שם שנים, לא נסעתי בקצרין.
אנחנו לא צריכים להסביר. כשיש, אתה יודע, כשיש את התדר הנכון באזור הזה, והמיתוג שלו עובד טוב, כמו שאנחנו יודעים לזהות, גם נתניה, בעבר היא מותגה אחרת, ולאט לאט המיתוג שלה עבר ממש...
אתה רואה, דרך אגב, מרכז העיר נתניה,
עם פורחת והיא מדהימה.
אזור נתניה, המדרחוב שם, לכיוון הים...
דבר במבטא צרפתי קצת, אבל עכשיו...
לא, אבל גם להסתובב שם, יותר נעים מאשר להסתובב שם לפני 5 שנים, אני אגדיר את זה.
לגמרי. זה פשוט היוזמה הביאה את ההזדמנויות עצמה. עכשיו תראו, גם עיר כמו בת ים, שפעם היא הייתה עיר ללא מוצא, כמו שאומרים, היום תראה איזה מגדלים, מה הם עשו לה, זה הכניס אוכלוסייה טובה, יותר חזקה, יותר החינוך השתפר שם, האנשים כבר רואים שם יזמויות כמו לא פחות מתל אביב.
אני תמיד, אני מופתע כי אני לא בקי, אבל אני שמעתי על הרבה אנשים שלא האמנתי שאמרו, אנחנו הולכים לקנות בבת ים.
כן.
המון.
כאילו בת ים הפכה להיות באמת עיר מתאימה.
נכון, והפוטנציאל שם הוא...
הוא אדיר. אז הטבעת מתרחבת, כמו שאמרנו, ובזה אנחנו מאמינים, ולראות את הצעד הבא, אני חושב שזה... זו ברכה, כי יש לך לאן לשאוף. ולא הכל כסף בחיים. בסך הכל, אני חושב ולפחות ככה אני מאמין, הכסף זה תוצר לוואי של הצלחה. והצלחה נמדדת בכוח שלך להעביר את הדברים ולקדם אותם. ושם אנחנו נמצאים.
כן. יפה. נסתכל על החברה בלי לפתוח חמסה חמסה.
כן.
איפה אנחנו בעוד 5 שנים?
אני לא רוצה להתנבות ברמה הזאת, אבל היוזמות שלנו התעצמו, לדעתי, בפריפריה. אנחנו הולכים לכיוון דיור להשכרה, זה מה שמוביל אותנו.
גם בפריפריה?
גם בפריפריה, כן, שם גם גרים אנשים.
אני לא, אומר... אבל אני מסתכל, אתה יודע מה, אני לוקח רגע, היום נוצר, יש... גל משקיעי הנדלן הזולים של עד ה-700-800 אלף שקל, וכולם רצים לפריפריות לחפש שם נדלן.
כי אין להם למצוא את זה במקום אחר.
כן, אבל כלומר, אתם נכנסים לאותם נעליים, למרות שאתם מביאים מתחם השכרה, ולא דירה בת 300 שנה.
נכון. אנחנו מביאים מתחם עם החזקה ו... הייתי קורא לזה נעים לגור בו, זה מה שחשוב. ותראה, אני לא יודע להגדיר, אני חושב שאנשים משלמים על איכות. כשאתה מגיש בסופו של יום מוצר איכותי, מתוחזק, יפה, נעים, נקי ומוקפד, אתה, גם אם אתה גר בטבריה וגם אם אתה גר בתל אביב, אתה תשכח מהתשלום, אתה תהנה מהשעות בו, ולזה אני מכוון ובזה אני מאמין. זה כמו שתיקח את טבריה היום כטבריה, כל בתי המלון הם בסדר ונחמדים, אבל יש אחד שהוא מעל כולם ומשלמים בו כמו בלס וגאס, ואפילו יותר מזה. אז משלמים, כי ככה זה.
בנושא של דירות להשכרה, אז מהבית האישי שלי, ביתי הקטנה התחילה ללמוד בבר אילן, כשהיא התחילה לחפש, אז יש שם מגדלים חדשים, שנדמה לי אלקטרה עם אלה שמתחזקים אותם, אי אפשר להשיג מקום.
נכון.
וכולם מוזכרים באותה רמת מחיר כמו ברמת גן, או בשווי מטר?
זה היה לא זול, אבל תקשיב, אם היא גרה שם, השיקול שלה זה הלוקיישן, היא לא צריכה להזיז את האוטו.
היא לא צריכה אוטו.
היא צריכה אוטו אם היא רוצה לבוא לבקר את ההורים שלה בוויקנד. אבל היא לא צריכה אוטו, היא לא מזיזה אוטו במהלך השבוע, זה הכל מרחק הליכה. מתחת יש לה את כל השירותים שהיא חולמת עליהם, כולל גלידה טובה, היא אומרת.
ומכבסה.
מכבסות. ברור, ברור, הכל.
והכי חשוב גם הקהל שנמצא איתך באותו סיטואציה.
לא, אז אהבתה.
כולם צעירים. שגם וגם.
שלא חייבים להסתכל לסטודנטים. ויש שם אוכלוסיות שכבר לא סטודנטים, שממשיכים לגור שם.
יפה.
כי נוח להם, התרגלו, הם לא... דרור, לא כולם צריכים לגור. היום בדיוק ליוויתי זוג צעיר שקנה דירת 3.5 חדרים בכפר סבא. והם אומר, איך הוא אמר, אנחנו גדלנו בדירת 3.5 חדרים, שיהיה לי עוד 2 ילדים, אני לא צריך לעבור לדירת 6 חדרים.
לגמרי.
אנחנו...
תראו, התרבות מגורים בישראל היא קצת שונה לדעתי מכל מקום בעולם. בארצות הברית, לדוגמה, אתה מוצא עבודה ומחפש ליד הבית. בישראל אתה מוצא בית ומחפש לידו עבודה. זה קצת שונה, אני חושב שזה...
והמרחקים אבל שונים פה. פה אתה, אתה יודע...
אתה עומד שעה בדרך לעבודה, לא משנה איפה אתה עובד.
כן, אז עדיין אנחנו יכולים למצוא את עצמנו עם ישראל אחרת בחמש שנים הקרובות. ולשם אנחנו מכוונים.
זה שינוי תודעה, לדעתי.
שינוי תודעה. אני חייב לציין שבדרך הזאת האמנתי 5 שנים לאחור, ומשקיעים נאמנים שעבדו איתנו ועשו איתנו שותפויות כאלה ואחרות, באמת נתנו לנו את ברכת דרכם, והיום הם מרגישים מרוצים וחזקים עם התוצאות, ואנחנו מתכוונים להמשיך עם זה הלאה. רק לדעתי אנחנו קצת נרגע עם הטירוף מחירים הזה, בנדלן, ונרגיש שפתאום צצות הזדמנויות גם מקומות שלא ראינו. אז אני חושב שהשנים הקרובות הן שנים של המון המון דירות שיצאו לשוק, המון תוכניות של פינוי בינוי קיימות במגירה, המון תכנונים יקסו את המדינה, אני קורא לזה, וזה לא יהיה פשוט למכור דירה.
אתה אומר זה יחזור להיות שוק של קונים ולא שוק של מוכרים?
כן, ככה, זה מה שאני אומר, אבל אני מאמין זה ב...
נחזור 1.5 שנה אחורה בערך, זה מה שאתה אומר.
אני חושב לא, שלפני הקורונה השוק היה כפו, אפילו לקראת כיפאון, ומה שהציל אותו זה הקורונה. הצלחנו לקרוא למשבר הזה בשם, והייתה עצירה מסוימת של הכל, ופתאום התפרצנו החוצה בכל התחומים. אז אני חושב שזה האפקט שלו היום. ואם תעלה הריבית, אנחנו חד משמעי נכנסים למצב הזה.
ואז נתחיל לראות את היזמים עובדים קשה בלשווק.
ולמכור בית עם, עם אוטו וכן הלאה וכן הלאה.
כן, סתכל, אתה יודע, אני מסתכל עכשיו על זוגות צעירים שפתאום צריכו הרבה יותר כסף בשביל לקנות דירה. והם אומנם, כמו שאמרת, הם אולי 13% מתוך הדבר הזה, אבל עדיין יש...
אני רוצה את האמרה הזאת לחדד. אתה בא ואומר שזוג צעיר צריך לקנות דירה, הוא צריך המון כסף.
נכון.
אני שואל אותך.
למה הוא צריך לקנות דירה?
למה כל זוג צעיר צריך לגור במרכז, בתל אביב, בתוך, איך אני אקרא לזה, על הים? אני, כשהתחלתי את החיים הזוגיים שלי, שהתחתנתי, חיפשתי גם בפריפריה, זאת אומרת, אשדוד או מקומות כאלה. נכון שבסופו של דבר עברתי למרכז, אבל עדיין, זה לא מחייב שכל זוג צעיר, זה משהו...
כי אותנו חינכו כאן במדינת ישראל, שאתה בתור זוג צעיר, אתה צריך לגור קרוב לאימא שלך.
שלך.
בשביל להביא לה את הכביסה בסוף שבוע, ולקח את הקופסאות של האוכל, ושיש לך כבר ילדים, אז אתה צריך עזרה של ההורים. כל הדבר הזה הוא...
מה שהשתנה, שהסבתות והסבים של היום, הם כבר לא מה שהיה פעם.
זה גם נכון.
אתה תמצא אותם בחול, הם כבר לא חשוב.
הם מבזבזים לנו את הירושה, כמו שאני אומר להורים שלי. אבל לא, נהפוך הוא, הם יותר מעורבים, כי אם סבתא שלי הייתה נוסעת באוטובוס בשביל לשמור עליי, היום אמא שלי יכולה לנסוע באוטו בשביל לעזרה עם הנכדים.
לגמרי.
אז היא לא תיסע לצורך העניין, היא לא תיסע לאשדוד מאבן יהודה. אז היא תיסע לאחות שלי בנתניה, זה יותר קרוב. כלומר, גם קומות העבודה. היום אתה, למרות שאתה עומד, אם היה לנו, תמיד אני אומר, שאם הייתה תחבורה נורמלית בארץ, שעובדת גם בסופי שבוע, שנותנת פתרון לבת של דרור להגיע בתחבורה ציבורית אליהם הבית, אז היא לא צריכה להחזיק רכב. כי אז ברגע שהיא צריכה להגיע למרכז תל אביב, אז היא עושה חשבון, טוב, ניקח כבר את האוטו.
הבן שלי, שגר היום בירושלים, מת למכור את האוטו. והוא אומר, אני לא מצליח, אני לא יכול לסמוך על תחבורה ציבורית.
לגמרי, זה קשה.
זה נורא,
אני תקשיב. אתן לכם דוגמה, אני אתן לכם דוגמה לתחבורה. אנחנו סיימנו עכשיו פרויקט בגלבוע בכביש התענכים. מה אני אגיד לכם? עשור אנשים ראו את העסקה הזאת, אף אחד לא התקרב אליה. באנו, שמנו שם 70-80 מיליון שקל, הרמנו את המקום.
מה, תרחיב טיפה.
אוקיי, כי... בגלבוע בכביש התענכים. זה, אתה יודע, מקום שהוא לכל הדעות פריפריה. פתחנו שם מרכז קניות עם
בכניסה משרדים. לתל ישראל, משהו כזה, כן, בכיכר, כן. שמאל. הייתי שם לפני שבועיים.
אוקיי.
לא נכנסתי למרכז קניות, אבל...
עכשיו הוא נפתח. הוא
דור אלון, נכון.
אז אנחנו ליד, אנחנו קדימה יותר, אנחנו סדש, באזור של סדש, ופתחנו, ואני רוצה להגיד לכם משהו על זה. לפני שעשינו את זה, לפני 3 שנים לצורך הדוגמה, אף אחד לא כיוון את ה... אפילו אם הוא נסע על, על כביש התענכים, אפילו לא הסתכל שמאלה לראות את הכיוון הזה, את האזור תעשייה.
אתה מדבר בצומת הסרגל, פונה...
ימין.
אתה לוקח ימין, הנוסע...
לכיוון המושבים.
בדיוק. בצד שמאל, הבניין שלנו היחיד, אתה תראה אותו גבוה, הוא רף קומות, 3 קומות כמובן.
באמצע שום מקום.
באמצע שום מקום.
קרקע חקלאית, היו שם גידולים.
היא לא חקלאית, אבל היא בסדר, היא הייתה בעבר חקלאית.
כן.
עכשיו הוא תוסס ומאוד מבוקש, ו... שימו לב, אתם פתאום בכפר, בסוג של אזור שהוא מרכז עסקים של האזור.
איזה שירותים הוא נותן לאזור?
משרדים כמובן, ומרכז, יש רחבה מאוד גדולה שהיא תהפוך לשוק עירוני, שוק חקלאי מדי פעם, והתחנה הדלק והחנויות סביבה הם סוג של המקום היחיד הפעיל באזור.
חוצות שפעים, כמו שהיה פעם חוצות שפעים במרכז.
אבל אני רוצה לתת לכם דוגמה פשוטה. דקה לפני שעשינו את זה, כולם קראו לנו משוגעים. מה אתם עושים? מי ייתן? מי יראה? דקה אחרי שעשינו את זה, הקרקעות שם, באזור הזה, הפכו למיליון וחצי שקל לדונם. לאן הגענו? זה גם...
צריך תמיד את החלוץ, אתה יודע.
אז מה אני אומר? שאתה יודע, בנדלן, כשאתה לא מצליח עם משהו, אז כולם מתרחקים. כשאתה רק מצמיח עלה קטן, כולם באים להשקוט אותו. אז ככה זה נדלן, וזו הראייה שלי לפחות. אז אני חושב שבגלל זה, או בזכות זה, אנחנו מסתכלים ככה לפריפריה.
מעניין. טוב, זה רק אומר שבנסיעה האחרונה שלי פספסתי את זה. אני מסתכל במפה.
מבואות גלבוע זה נקרא.
זה מה, אני ראיתי. מושב דבורה.
מולו, כן, ממש.
אוקיי, אני רואה לפי המפה, לא שאני רואה שם משהו ב...
אנחנו...
הם חדשים, עוד לא גוגל, עוד לא צילם את זה.
אנחנו, מבחינתנו, צריכים להבין שאפילו ביוקנעם, שלא תארנו לעצמנו ששם יהיה ביקוש כל כך טוב.
קודם כל, יוקנעם יותר קרוב.
כן, אבל יוקנעם, הביקוש העיקרי שם זה לחניה, ולא...
כן, חניה זה...
אז שם אנחנו עושים 3 קומות מתחת חניה, למרות ש...
יוקנעם,
אנחנו יכולים רק אחד.
יוקנעם, אתם עושים גם משרדים וגם בנייה, נכון?
כן, ומלונאות. אנחנו
מלונאות?
כן, כן, כן.
בית מלון יוקנעם?
זה פרויקט שאנחנו מקווים שהוא יצא לפועל בצורה מושלמת. אנחנו מקווים לעזר כמובן בעירייה המקומית, בוועדה המחוזית, בכל הדריכות, כי האזור הזה גם...
יש שם אזור תעשייה הייטק מעניין.
נכון, נכון, אנחנו שם.
ולא רק הייטק בעצם, אני זוכר גם את אוסם שם, וסולטם שבו שם.
הם בדרומי, אנחנו בצפוני, כן.
יוקנעם היא אזור שאמרתי את זה, אני בשידור לא זוכר, 90% מהעובדי אזור התעשייה לא גרים ביוקנעם לדעתי.
יכול להיות, כפי שיש הוא מאוד, עושה אותה מאוד קרובה לכל מקום.
אתה יודע מה אני אגדיר את זה ככה, 10% שעובדים באזור תעשייה, הם עובדים בעבודות כפיים יותר, והם כן גרים ביוקנעם.
גם נכון, אבל אני חושב שראש העיר שם עשה עבודה נפלאה בעשורים שהוא נמצא שם, והוא ידע לתת ליוקנעם את היוקרה שמגיעה לה. אתה למעשה חי בכפר, אבל אתה בתוך עיר. זה ממש מושלם. זה,
אני חושב שמי שרוצה לראות אדיר. את יוקנעם, אולי צריך להיכנס מלמעלה, לא מאיפה שהג'י,
כן,
מלמעלה, ואז להרגיש אותה בצורה קצת יותר אחרת. כי מהאזור מהג'י אתה נכנס תוך סלאמים כאלה, שכונות מאוד מאוד בעייתיות. אני חושב שזה הפנים האמיתיות. לא רוצה להגיד זה הפנים האמיתיות, אבל אני בתור עובר אורח שנכנס, זה הפנים שאני מזהה ביוקנעם. ואולי זה אזור שצריכים התחדשות.
זה גם אזור שאנחנו פעילים בו מאוד, ואנחנו מקווים גם אותו להחיות איתנו לפחות.
מעניין.
עם יוזמתנו.
אוקיי. איפה יש שוק הנדלן של מדינת ישראל בעוד 5 שנים?
אתה גורם לי להיות נביא, אבל זה לא, נביא לדעתי.
לא, אני אגיד לך למה. כי אני חושב שמה שמעניין לשמוע זה איך חושב יזם שמתכנן היום את צעדיו, כי הוא, מה הוא רואה בעוד 5 שנים יהיה השוק, ולכן איזה צעדים הוא עושה.
אני אמרתי שלדעתי ב5 שנים הקרובות האופנה לקנות דירות, כמו שאנחנו מכירים היום, היא תלך ותפחת, כי הדור החדש והצעיר פחות משתעבד למשכנתאות ויותר משתעבד לבילויים וחוויות.
הוא משלב את זה.
זה אומר שנראה יותר מתחמי בילוי?
יפה. זה, אני חושב שנראה מתחמי בילוי. אנחנו נראה יותר מתחמים שכיף לחיות בהם. אני חושב שהסחירות היא תתחיל להיות שם דבר, וזה מקום.
נדבר יותר על מחירי סחירות מאשר על מחירי דירות?
ממש ככה. כמובן שזה לא חד משמעי וזה לא בכל מקום, אבל לאט לאט אני חושב שזה יהיה מקום שהתפתח. אני אתן לכם את הדוגמה שאני חושב שהיא נכונה. אם לדוגמה היה, אני לא יודע בין כמה הבן שלך, אבל אם היה לו מתחם של עד גיל 30 לגור שם, ואתה היית נותן לו איזה פנטאוס ב, אני לא יודע איפה, אני חושב שהוא היה מעדיף לגור במתחם של עד גיל 30.
סביר להניח.
זה נשמע לי יותר
נחמד. סביר להניח, אתה יודע.
אני אגיד לך מה אני כן שומע. הבן שלי בן 25, הוא בדיוק באמצע של הזה.
יש לו עוד 5 שנים.
אז כן, יש לו הזדמנות, אבל אני יודע, הוא גר על הפינה של רחביה, בדירה סחורה.
כן.
עם בת הזוג שלו. הם גרים ברחוב שהוא מקביל לרחוב עזה, שזה רחוב הבילויים וה...
כן, לגמרי.
אבל הבחור מתנדב, עובד, באיזה 2-3 משרות, עושה ספורט, לומד.
כן.
אז זה נכון שאם הוא יקצר את הזמן המבוזבז שלו על נסיעות, ויהיה לו את הכל מתחת ליד וקרוב, כולל הלימודים ואוניברסיטה, זה, זה, זה יהיה מאוד
המתחמים, יתאים. זהו, אז המתחמים האלה אנחנו לאט לאט.
ולכן הדוגמה נהדרת, עוד פעם, מבחינתי זה המגורים, המתחמי מגורים איכותיים, שצמודים לאוניברסיטת תל אביב, שצמודים לאוניברסיטת בר אילן, ושאר המקומות אני פחות
הקיבוצים
מכיר.
הקיבוצים העירוניים, זה כמו שדיברה עליו עדנה מור האדריכלית.
אנשים אוהבים באיכות חיים ומתחילים להיות מאוהבים יותר, אתה רואה את זה בכל התחומים. גם פחות מכוניות, גם אנרגיה חלופית,
זה...
גם הדיאטות למיניהם של כל האופנות האלה והאחרות. אני חושב שאנחנו פנינו לאיכות חיים יותר מאשר סתם מקום עירוני לגור בו ולשלם.
לא, גם נהיה יקר, צריכים לאכול פחות.
אחד הבעיות שאנחנו לא מדברים עליהם היום זה התחזוקה העתידית של המגדלים האדירים שאנחנו בונים. זה לא בידם של האנשים שהולכים לגור שם. ולזה צריך לתת את הדעת.
דווקא פה יש מחקר מעניין, לדעתי שכן בוצע בישראל, שאומר מה צריך להיות גובה המגדל. כי בעצם המגדלים היקרים ביותר לתחזוקה, זה מגדלים שמ-8 עד 25.
כן.
ודווקא המגדלים של 45 ו-50 קומות,
כן.
הם יהיו יותר זולים לתחזוקה, כי פשוט זה יתחלק. ההוצאות האדירות האלה של 6 מעליות התחלקו על הרבה יותר דיירים.
כן, אבל עדיין, שפתאום אתה צריך לגייס ולדבר.
אני חושב שזה נכון. אנחנו לא חושבים, אנחנו צעירים מדי. במדינה הזאת אין מספיק מגדלים בשביל לקבל פרספקטיבה נכונה, אבל צריך לחשוב על זה, צריך לחשוב על זה, כי אם פנינו לאן, אז אני חושב שהאיכות חיים והפזורה היא יותר תקרוץ לאנשים.
אגב, אני זוכר, באחד מהמתחמי פינוי בינוי הראשונים היו בקריית אונו ברחוב ירושלים של
מצלאוי.
אני זוכר מי הייתה האוכלוסייה שהלכה לשם, ואני זוכר שאמרתי איך הם יחזיקו מעמד בתחזוקת הדירות האלה.
יפה.
זוכר שאמרתי את זה אז, ואני חושב שזה נכון גם להיום.
כולי תקווה שבסופו של דבר היוזמות יהיו מבורכות ואתה יודע, מתאימות לאוכלוסייה, כי בסופו של יום אנחנו מבזבזים את הזמן בלחיות, ופחות
צריכים לחיות.
אני אגיד לך מה יצאתי מעודד, מפגש הזה.
לא, אתה לא מעודד.
שבעצם אתה מבין שלכוח הכלכלי, הפרטי, היזמי, יש כנראה כוח הרבה יותר משמעותי מהיכולת של ה... מועצות המקומיות לקלקל. וזה איזשהו נקודת אור. כי אם אתה יושב פה אחרי כל כך הרבה שנים שאתה בתחום ואתה יודע כמה קשיים הם מטילים עלינו, גם, גם כשהם רוצים לעזור, גם איך הם יודעים לעזור. כן. אבל אתה לא נואש, ואתה אומר, וכמוך, אתה לא היחידי, יש עוד כמוך, כן. אז כנראה שיש לנו עתיד, ועוד פעם צריך להבין כמה הגורמים הכלכליים הפרטיים הם באמת המנוע של המדינה הזאת, ובהם צריך לעזור ולתמוך ולשחרר, כי אחרת לא נגיע לגבוהים שאנחנו יכולים להגיע.
אני קודם כל מודה לך על הפרספקטיבה היפה. אני חושב שגם צריך עוצמה פנימית. כל אדם צריך להאמין בדרכו, ובמיוחד שמדובר בנדלן, התמורות הן מאוד גדולות, והלך רוח שאתה צריך הוא לטווח יותר ארוך. אז אם מבינים את זה, אז מחכים בצד שהדברים יקרו, וכשהם קורים, זה כמו דלעים נשפח עלינו.
שייקה, נעמת לנו מאוד בשעה הזאת.
תודה.
שמחנו מאוד לארח אותך, ללמוד. כן, יזם של הפריפריה, אני עוד לא... שיהיה לכם בהצלחה בכל הפרויקטים.
תודה רבה לכם.
יפה.
תודה רבה. אנחנו נהיה פה בשבוע הבא, פרלמנט הנדלן, מיד אחרי מגשימי החלומות של גידי לוויתן. תודה, דרור.
על הכיפק, תודה, אופר.
תודה לשוקי. תודה לשוקי ולכל הצוות פה. סוף שבוע נעים, בריאות ואושר. שומע חצוצרות בלילה במיטה, מכוון את התנועה בלי לדעת לאן, נוסע במונית, לא זוכר את הכתובת, כל כך הרבה